בכל אופן, אז אנחנו בעזרת השם שוב נעסוק, שתיקה ודיבור השתדלנו ללמוד, זה איכשהו יצא ביום שני השבוע, לא יודע מה היו הנסיבות, אבל ככה השתדר במדרשה השבוע. על כל פנים מהיום אנחנו נתחיל מידה חדשה, מידת הענבה, נתחיל אותה היום, ואתם יודעות כמה פעמים זה ייקח, אני לא יודע, אבל בדרך כלל אנחנו מתחילים בדברי המהר"ל מפראג, אז ילווה אותנו את המהר"ל מפראג, גם במידת הענבה נלמד דברים דרכו, אבל הפתיחה למידת הענבה נעשה, יצא דרך דברים של הרב קוק. הלעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמה. אז זאת הפסקה שאנחנו בעזרת השם ללמוד היום. אז בואו, את יודעת, עד שמגיע הצילום, לא נעים לשתוק, אז אני אקדים קצת כמה מילות פתיחה. אבל השאלה הגדולה היא באמת, מה אנטי ענבה? כלומר, מה בדרך כלל אנחנו יודעים שהוא הפוך מענבה? גאווה, נכון. זה תמיד הצורה הפשוטה. גאווה הוא הדבר שהפוך מענבה. אז כאן, בחז"ל יש, לעודם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמיים. או, ענווה מול קפדנות. אז ענווה, יש מולה גאווה, פה יש ענווה, ויש מולה דווקא עניין אחר, קפדנות. וואו, תודה, תודה רבה רבה. יופי, יותר לך להתחיל. מעניין, עוד פעם, סליחה? זה גמרא, כן, כן. גמרא מסכת שבת, צודקת, דף למד, ועכשיו אנחנו נלמד בעזרת השם, נשתדל היום פירוש של הרב קוק לגמרא הזאת, נכון. אבל כל פנים זה קשה. קודם כל, אם ענווה דבר כל כך חשוב, למה שמאי היה קפדן ולא ענב? מה גם? שמאי ידע שחשוב נורא להיות ענב. למה לא להיות קפדן, כן? מעבר לזה, אז באמת ענווה זה מול גאווה, זה שלילי. תודה, תודה רבה. למה קפדנות זה דבר, אם ככה לא טוב להיות קפדן כשמאי? אם זה לא טוב, למה שמאי לא היה ענוותן? ואם זה כן טוב, למה באמת לא להיות קפדן גם כשמאי? למה להיות ענוותן כהלל ולא יהיה קפדן כשמאי? כן, בסדר? אז זה שאלה. אז היום אנחנו נעסוק בעזרת השם, בעיקר אנחנו רוצים לברר לנו את מידת הענווה, וזה יהיה סביב הבירור הזה של ענווה מול קפדנות. לא מול גאווה, אלא מול קפדנות. ענוותנות מול הקפדנות.
זה בעצם לא
הפכי לגמרי, חייבים להגיד, נכון? גאווה זה ההפך של ענווה. ובכל זאת, קפדנות שונה מענווה, ויש הדרכה בחז"ל, תהיה ענב כהלל, אל תהיה קפדן כמו שמאי. אז יופי, אז הצילומים כבר הגיעו אליכם, איכשהו מגיעים, אז נוכל להתחיל ללמוד מבפנים. אז אומר הרב קוק פסקה, שאני חושב שהיא פסקה מאוד מאוד מאלפת, מעניינת, שנלמד אותנו על היחס בין ענבה לקפדנות, וממי אנחנו רוצים להתחבר חזק למעלה העצומה של הענבה. שזה בעצם הדרכה שלנו בפעם הזאת, פעם הבאות אחרי הבאות השם, או פעמיים אחריה גם, ללמוד ולהתחזק ולהתחבר למידה הזאת המיוחדת של הענווה. אז בואו נראה, אני אשתדל לקרוא מבפנים. הוקרת החיים בעליהם, אומר הקוק ואהבה להם, צריכה לעולם לבוא מצד העליון שיש בחיים, ומפני שכל אשר חובר על החיים יש ביטחון להוציא ממנו מעצמו, ממעשיו, פעולותיו, בעת מנהיטים את הטוב והישר שבו, את הרגשים הטובים והנהלים, את ההנאות, את ההנאות, הנאות והיפות שהם טובים לשעתם וטובים לעד ולעולם, טובים למי שנהנה מהם, טובים לעולם כולו. זאת אומרת, זה מן הקדמה. ברור, ברור, ברור שהאידיאל של הכל הוא תמיד להוציא מהכל את הדבר הטוב. למה אנחנו אוהבים כל כך אנשים ואת הבריאות ושמחים בהן? לא בגלל שהם מוצאים את הצד הרע שבהם, חס וחלילה, אלא מה שאנחנו אוהבים את הבריאות ואוהבים אנשים זה מצד מה? זה מצד שאנחנו יודעים שמכולם בסוף בעזרת השם יוצא הטוב. אין החינמי. ממי שלא יוצא הטוב, לצערנו רשעים גמורים, אז באמת קשה לנו לאהוב, ואפילו אנחנו לפעמים נאלצים להילחם בהם. אבל הטוב שאנחנו רוצים שיצא אל הפועל בעולם, ואנחנו רוצים שיצא דרך כולם, דרך פה בני האדם הטובים שבעולם, ומתוך זה אנחנו מאוד משתדלים לאהוב אנשים, על מנת לחבר את עצמנו חזק, אל מה? אל הצדדים האלה, של אנחנו אוהבים אנשים, על מנת לחבר את הצדדים הטובים שבאנשים, ולהוציא מהאנשים את הטוב. שזה יסוד אהבת אנשים, חינוך, אתה רוצה להוציא מאנשים את הטוב, כן? את אוהבת את כל בנות המדרשה, כי את יודעת, ברוך השם, שכל אחת מלאה טוב. אז את לא מחוברת, או את מבינה שבכל אחת יש גם צדדים פחות טובים, כן? זה מה לעשות, אנחנו איכשהו גם את הצדדים האלה מקבלים. אבל אנחנו רוצים בסוף שמכל, מעצמנו ומאחרים, שמכל אחד, מכל אחד, יצא בסוף הצד העליון, הצד הטוב, בסדר? שנמצא בכל אחד ובכל אחד. אז בואו נקרא שוב את המשפט הזה. הוקרת החיים בעלי, אופה, ואהבה עליהם. צריכה לעולם לבוא מצד העליון שיש בחיים, מהטוב שיש בכל אחד, הטוב העליון. כלומר, מכל שרובה על החיים, ביטחון להוציא ממנו מעצמו, ממעשיו ופעולותיו, בעת מן העתים, את הטוב והישר שבו, את הרגשים הטובים והנעלים, את הנאות, הרפות והטובות, שהן טובים לשעתם, לעד ולעולם. טובים למי שנהנה מהם, וטובים להכלל כולו. בשביל הצד העליון הזה, הוא אומר. המטרה שבחיים שכל העולם כולו נברא, ושהוא ראוי לסבול ולסלח גם כן, את הדברים הנגררים ממנו. מת כל אחת, סליחה שאני מסתובב בדוגמאות לפעמים באותו, בסדר, זה רק נוח לי פשוט בשיעור. כל אחת מכם אוהבת את השנייה, כי יש בה המון דברים טובים. אבל את יודעת שיש גם בחברה שלך או באחרות צדדים גם פחות טובים, אז את מתעלמת מהם לכבוד מה? בשביל הצדדים הטובים. זה לא משנה, חברה שלך, חניכות שלך, וכו וכו, כן, וכו וכו. דעת שיש לך חברה, ממש, את אוהבת אותה, איזה יופי, ואיזה כיף איתה, ואיך היא עוזרת. אבל מה, אם את מכניסה אותה לפעמים, יש לה, איך קוראים לזה לפעמים? פתיל קצר. אתה יודע שקל מאוד לצערך להרגיז אותה, מה? יכולה לפעמים קצת להתפרץ, לצאת, ומה עשית לי, ולמה רגע, אחרי רגע היא נפגעת. טוב, אז את אוהבת אותה חוץ מהפתיל הקצר שלה. אבל זה חלק, חלק מחייה זה גם זה. כן, אוהבים אותה. אוהבים אותה בסוף, למרות שיש גם צדדים מסוימים שאנחנו צריכים לשלם מחיר על, על כל הצדדים הטובים והחיוביים והעליונים שיש בה. למרות שיש בה גם צדדים פחות טובים. בסדר? עכשיו זה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש בו איזשהו צדדי. בסדר, חוץ אם אולי הוא משה רבינו, אני לא יודע, אולי הרב קוק, שזה גם כנראה, אבל שם זה צדדים מאוד כנראה קטנים, פתיקים, פתיקים. אבל בכל אחד, כל אחד איתם בדרך כלל, יש צדדים שהם פחות עוצמתיים, חיוביים, הוא מתמודד איתם, הוא משתדל להתגבר עליהם. אבל עיקר האהבה שלנו באה בשום שאנחנו יודעים שבכל אחד יש המון חיוב וטוב, ואת זה אנחנו אוהבים, את זה אנחנו רוצים להתחבר. בסדר? עד כאן נקודת המוצא, עוד לפני הענווה וכל הדיון שלנו ועל הקפדנות. אז בואו נראה, מקום הכל למצוא, רגע, ושברו את זה, כן, את הדברים נגרים עמו. אבל הם מקשים את ה... מקום סוף, למצוא בכל דבר, יחס אל הטוב והיוצר, בדרך רחוק הוא קורא שמצידו ראוי לסבול את הפסולת והמותר והמעוקם. כל מה שיהיה אדם בלב את הדינה יותר, מלא דעה רחבה, ימצא יותר בקלות, תור הטוב הגנוז, גם כן בעומק כל מאורע שבחיים, שבעצמו אינו מכוון יפה אל הטוב הראוי. שיחשופה הוא בעל לב טהור. זאת אומרת, אנשים, עדיני נפש, הם יכולים למצוא גם באנשים אחרים, הוא כאן אומר גם במאורעות מסוים בחיים. צדדים טובים, גם אם מתגלה, זה מתגלה דרך צדדים רעים, ולא טובים, כן? אתה רואה אדם מסוים, אתה רואה כרגע שהוא שובה ופראית, אתה אומר, איזה ילד מתוק, איזה כוחות יש לו. טוב, בוא נכוון אותו, שהכוחות יצאו אל הצד הטוב. ככל שאדם הוא מעודן יותר, רוחני יותר, יש לו חושים חדים יותר, חזקים יותר לחוש את הטוב. את הטוב האלוקי שמונח באנשים, את הטוב האלוקי שמונח במאורעות בחיים. ודרך זה הוא יודע, גם דרך דברים שנראים לא טובים, לכוון את המציאות, שיצאו דברים טובים, בסדר? מדריכה טובה או קומונרית טובה יכולה גם לקבל שבט קשה של בנות, אבל העין הטובה שלה מוציאה מהבנות את הצדדים הטובים, אפילו ממה שנראה כאילו על פניו בצד החיצוני פחות. בהתחלה הם שובבות וזה אומרים, וואי, איזה כוחות יש להם ואיזה זה, ואז את רואה פתאום, וואי, שהן מאוד מאוד אוהבות יצירתיות ועשייה, את נותנת להם כל מיני משימות וכל מיני דברים וכל מיני זה, לאט לאט יוצאים הצדדים הטובים, בסדר? יוצאים הצדדים הטובים שבכולם, תהיו הצדדים הטובים. זה אומנות, חינוך זה אומנות, כן? לראות טוב זה אומנות, זה ממש אומנות. לדעת לזהות טוב באנשים, ולדעת דרך זה איך לחבר את עצמנו לשם, ולהוציא מאנשים את הטוב שבהם, אפילו שזה לא נראה בצד החיצוני, הצד הטוב, ואפילו שמאורעות או דברים נראים פחות טובים, אתה יודע ללמד אנשים איך להוציא מהם את הנקודה הטובה ולהיבנות. מהרבה דברים שנראים על פניו בצד החיצוני לא טובים, שהראו להם, שקראו להם, שהם עשו, כן? ולחבר אותם בצד הטוב, לעלות, לרומם. אז זה אידיאל כזה, זה אידיאל. זה מטרה שבסוף כולנו כוספים אליה, נוצרים אליה. להביא את הצד הטוב שבחיים, שבעצמנו, שבחיים די ביטוי, ולפעמים זה בהתחלה מתגלה דרך צדדים לא טובים. אבל האומנות זה להוציא מהצד הלא טוב את הצד הטוב, כן? לא יודע אם פעם סיפרתי לכם, או יותר מפעם סיפרתי לכם. זה תמיד בעיה, כי במשך השנה, אתה כבר מספר את אותם סיפורים יותר ממה? יותר מפעם אחת. תמיד אני בונה על זה שיש כאלה שנרדמו כשסיפרתי פעם שעברה, יש כאלה שלא היו כשסיפרתי פעם שעברה, יש כאלה שכחו שסיפרתי פעם שעברה, יש כאלה שלא נורא להם לשמוע סיפור פעמיים, ואלה שזה כן נורא להם, נתנצל, מה לעשות? אבל אני קשה לי להימנע. אבל זה סיפור נראה לי שייך לעניין שלנו. יש לי, אפשר להגיד חבר, כבר בזמן לא נפגשנו, אבל היינו פעם חברים טובים, מישהו שמלמד, ראש של משהו כמו מכינה, דומה למכינה, רעיון דומה למכינה, והוא אמר לי שפעם הוא הביא בחודש אלול. רב גדול וחשוב ללמד במכינה שלו, נקרא לזה כך, והרב הזה ברח באמצע השיעור. הוא אמר, רק לראות את החולצות שאנשים נפשו, ברחתי. אני לא יודע איך אתה מלמד חבר'ה כאלה. והשאלות שלהם והגסות שלהם, ברחתי. סוף שנה הוא שידר אותו עוד פעם, תבוא, תבוא, אמר, אתה מאלצתי, אני אבוא פעם, אני אברח שוב. הוא הגיע, והשיעור היה צריך להיות שעה, היה בסוף שעה ורבע, שעה ועשרים, יצא, אמר לו, איזה מלאכים, איזה יופי. אמר לו, תשמע, אתה קוסם. מאיפה עשית את זה, מה? ראיתי אותם בהתחלת השנה, אפשר להסתכל עליהם. רואה אותם עכשיו, וואו, אנשים אחרים. אז כולנו יכולים להיות קוסמים או קוסמות, כן? זה תלוי אם אתה מצליח, וזה אומנות של חינוך, לחבר את עצמך חזק לאנשים מסוימים, או לבנות מסוימות, ואת מצליחה להוציא מהם דברים שלא האמינו. איך הצלחת להוציא מהם? טוב, בעזרת השם, סייעתא דשמיא. טוב, זה דבר נפלא. באמת, זה המטרה והאידיאל שלנו. להוציא מעצמנו, להוציא מאחרים, את הצדדים והדברים הטובים שיש, כן? את הדברים הטובים שיש. חלילה, אם לא הצלחנו, אז זה יכול להיות שמשבט מסוים, או מסניף מסוים, או לא משנה, כיתה מסוימת, יכול לצאת דווקא הדברים הלא טובים. טוב, חבל, לא הצלחנו, כן? אבל המטרה והאידיאל זה להוציא את הטוב. ואפשרי, כן? עם הרבה אמון שאתה מאמין, אתה יכול בסוף להוציא מאנשים המון המון טוב שנמצא, שיש ושגנוס בתוכה. בסדר? אז זה נקודת מוצא, כולם רוצים את הנקודת מוצא הזאת, להגיע לשם. אמנם המשקל המשפעה לעוד של הבאים להתלמד מגדולי הדעת. צריך שיהיה, אומר הקוק, לעולם, אז אנחנו בעמודה השנייה פה, בסדר? איפה שצילמו בעמודה השנייה, ויש לכם בראש הזה, אפשר להתחבר לרצת המילה, לעולם. אותו המשקל המכריע לכף הטוב והצדק, אבל אלא ביוק כתכלית החיים, הם הטוב והישר, הצדק והחוכמה. אוי ואבוי, אם אנחנו נצליח, במרכאות נצליח, עם כיתה מסוימת, שבט מסוים, כי נצליח לאהוב את המופרעות שבהם. יכול להיות שתהיה מדריכה נהדרת, תהיה מופרעת ביחד איתם, לא שיחה, זה לא פחד פה, לא, כן? אבל טוב, אולי לפעמים מותר קצת, מה, זה רק בתור אמצעי, את משתוללת ביחד איתם, וזה וזה, אבל בסוף את יודעת מה המטרה. תראה בסוף זה להוביל אותנו, לאהוב את הקורות שלנו, לעבור לצד הטוב. אבל אם את בסופו של דבר מובילה אותם, מובילה חלילה אנשים לראות, לאהוב את הצדים הלא טובים שבהם, זה יהיה כמובן כישלון. כי המטרה והאידיאל, זה להוציא מהחיים את התעודה של הטוב שלהם, צדק, חוכמה, זה לרומם את החיים, זה תמיד בלי ספק המטרה, ובלי ספק האידיאל. אחרת, כישלון, כן. זה בין כישלון אם סתם לא הצלחנו להוציא את הטוב, בסדר, לא הצלחנו. עוד יותר גרוע אם הוצאנו את הרע, כן? זה גם בעצמנו וגם באחרים. לפעמים חלילה, אם אנחנו נוציא מהאנשים את הלא טוב שבהם, זה דבר מאוד מאוד גרוע, זה דבר מאוד מאוד רע, כן? אף אחד לא רוצה להיות במדרשה שחס ושלום, אין מדרשה כזאת, בסדר? אבל כשתוציא מכל הבנות את הדברים הכי לא טובים שיש בהם, אה? מי שהייתה עד היום קמה ב-9, מדרשה תלמד אותה לקום ב-11. מי שעד היום כעסה, מדרשה תלמד אותה לעשות את זה עם כל הכוח. לא, אין, אין, כן, סתם, זה היה כמובן, בהומור, באלמה או סתם, אין דבר כזה. אבל תיאורטית זה נובע נורא בעיון. כל המטרה של מדרשה זה שמי שכעסה לא תכעס, ושמי שהייתה... היה לה נטייה לעצלנות, היא יותר חרוצה, ומי שהיה לה נטייה להיחלש בעולם הדתי, תתחזק, וכו' 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 וכו', כן? זה המטרה. מטרה בסוף זה בלי כל ספק. או, תכף נראה איך מגיעים למטרה. פה יכול להיות שתי דרכים. אנחנו בינתיים, לפי הרב קוק, בהגדרת האידיאל, בהגדרת המשימה, בהגדרת המטרה, שהיא הגדרת המטרה בכל החיים. ודאי המטרה של העולם החינוכי, מה שגדולי עולם באו לחנך אותנו, חז"ל ו... אחרי זה מתוך זה כל המחנכים בכל הדורות, להוביל אותנו למקום הזה. לצדדים, לחשוף את הצדדים הטובים שבנו. בסוף אם מדרשה הצליחה, כל הבנות יגידו בסוף השנה, גם באמצע וגם בסוף, וואי, המדרשה רוממה אותי, מובילה אותי לאט לאט, להיחשף לטוב שבי, כן? לא ישיבה, מדרשה, לא, כן, כל המוסדות, הובילה אותי לטוב שבי. אוי ואבוי, זה הפוך, כן? מתחש לחלילה, גרם לנו דברים אחרים, כן, דברים הפוכים. זה הצלחה של מוסד שהוא הוביל אותך, הוא חשף בך את הדברים הטובים שיש בך. וואי, פתאום את מדרישה, מרגישה לאט לאט בשנת מדרשה, אני נחשפת המון לצדדים הטובים שלי, לעירת שמיים שלי, לצדקות שלי, לחסד שלי, לכל מיני דברים. זה חושף בי, כן? אתה מוציא את זה ממני, זה מצוין. זה דבר נהדר, כן? זה דבר אדיר. סימן של הצלחה, הצלחה גדולה. טוב, אז עד כאן אין חולק, עד כאן אומר הקוק אין חולק. אז איפה הדרכים בכל זאת מתבצלות? עכשיו תראו איפה הדרכים מתבצלות. וזה הבירור יפה בשני אופנים, הענוותנות והסבלנות, הקפדנות והדיוק. או, פה יש פיצול. יש שני סוגי מחנכים, לעם ישראל בכלל, לפעמים זה גם מתפצל, עד כדי למחנכים בישיבות ומדרשות. תכף נראה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הענווה, זה מורכב פה ללמוד את זה. יש דרך אחת, אומר הרב קוק, ענווה. הענווה היא הביטול של, נקרא לזה, המחנך, מי שמלמד אותנו. לחנך אותנו לענווה, זה גם לחנך את עצמנו לענווה. לראות בענווה מה הקדוש ברוך הוא משדר לנו דרך כל אדם, להתחבר אליו, אל הצדדים הטובים שבו. כלומר, אנחנו מנסים לחבר את עצמנו חזק לטוב שבכל אחת ואחת. וואי, איזה יופי, את מחברת את עצמך לטוב שבכל אחת ואחת במדרשה. זה חינוך של עצמך בדרך ענווה. זה גם חינוך של מחנכים, שמסתכלים עלינו בדרך כזאת. אז הם מוצאים איתנו את הטוב שבנו. הם מתבטלים לטוב האלוקי שמתגלה בעולם, בדרך זה מקשיבים טוב. איפה מתגלה הטוב שבכל אחד? וואו, זה אדיר, זה גדול. לעולם יהיה אדם, כבר נחתת ענן, ותן, כהילל. אפילו מאנשים מוזרים כאלה. אחד רוצה להיות כהן גדול, אחד רוצה להקנית אותו אפילו את הילל. טוב, אם נספיק בזמן בהמשך, נציג קצת גם בדוגמאות. אחד רוצה להיות כהן גדול, מה עוד, מה זה כבר הזכרתי. אחד רוצה למדני את כל התורה כשאני על רגל אחת. כל מיני אנשים מוזרים כאלה. הופס! אתה לומד בענווה להקשיב מה הקדוש ברוך הוא מדבר דרכם. איפה הוא בכל אפשר לשמוע את הנקודה טוב דרכם? דרך הנקודה הזאת לרומם אותה. גם כהן גדול, זה בקשה יפה. כלומר, יש בה משהו חיצוני לפעמים, אבל צריך לחבר. דרך זה גם מה? למקום טוב. למקום של יופי, כן? חניכה שלך אומרת, מה את רוצה להיות? היא אומרת, אני רוצה לרכב על סוסי. היא אומרת לה, וואי, איזה יופי. מה יפה בזה? תשמעי, זה מראה על רצון עמוק שלך להביא לידי ביטוי. כאן נתקעתי מחילה, כי רציתי להגיד משהו, אני לא יודע מה אני הולך להגיד. אתה יודע? להביא לידי ביטוי, שלוש נקודות. לא, לא יודע מה. ו... מצטער, לא, נבלמתי בשיעור, לא... זה היה אמור להיות דוגמה טובה, ולא יצא לנו, מה? נתקענו עם הדוגמה. יאללה, תשלימו אתם. בסדר? זה מראה מה? יאללה, אתגר. חמש דקות, לא סתם, לא נעשה סתם. אבל מה? מראה משהו טוב עליה, בסדר? שרוצה לרכב הסוסים, מראה את הרצון שלה להוביל, לדחוף דברים קדימה. יאללה, נחטרש, נמצא איזה משהו. בקיצור, אבל לא, אבל הילד זה לא החטרש, זה ענווה אמיתית. באמת, בענווה אמיתית הוא הצליח לחבר את עצמו לטוב שבאנשים. ולגלות, ולמצוא, זה באמת חוכמה, אנחנו גם של מדריכה, ושל קומונרי טובה, ושל כל מיני מורה טובה וכו'. נזהות בדרך בקשות וצימאון של אנשים, לגלות בסוף נקודות אור, נקודות, גם ממה שנראה לפעמים מאוד מעובב, כן, מאוד חיצוני. אפשר למצוא דרך זה נקודות מאוד מאוד טובות, פנימיות, אדירות, עוצמתיות, לחבר את עצמנו חזק לטוב האדיר שנראה לגנוז בכל אחד. טוב, זה שאיפה אדירה, זאת הענווה. או מה קרה עם הקפדנות? הקפדנות היא הפוכה. קפדנות זה שבא מי של המדרשה, לא נראה לי שיש פה מלמד כזה, סתם, זה בשביל התיאוריה, בסדר? בא מי של המדרשה, תסלחו לי על דוגמאות שאפשר, אני לא יכול להביא דוגמאות, אבל זה לא בא להגיד שפה יש את זה במדרשה, בסדר? זה רק דוגמאות בעל. בא מי של המדרשה, אבל לפעמים, האמת, בכל מוסד, יש איזה אחד, שניים כאלה, זה טוב, תכף תראו, כי זה מאזן. בא מישהו, בא שואלת שאלה, אמר לשבי, אני ביקשתי לשאול שאלות לעניין, זה לא לעניין השאלה שלך. וואי, את נעלבת בהתחלה, אבל טוב לפעמים שיש אחד שמחטיף לנו גם קצת, כן? למה זה טוב? למה הקפדנות יש בה גם משהו טוב? כי אחרת נוהב את הצדדים השליליים שבנו, כן? את הצדדים השליליים שבנו. וזה נורא והיום. אם אנחנו מתחיל להתאהב בכל שאלה טיפשית שלנו, אז זה דבר שהענווה תוציא גם מהשאלה הטיפשית שאלה טובה, נכון. אבל צריך לאהוב בסוף את הטוב שיצא מהשאלה הלא טובה ששאלנו, נגיד כאן. אבל זה לא טוב שנוהב את הדברים הלא טובים שבנו, כמו שהם לעצמה. מה? כמו שהם לעצמה. מי שהתעצבנה במדרשה, אמר לו, הרב, די, נמאס לי כבר מה שאנחנו עומדים פה, איזה חוצפה, איזה לא יפה. טוב, אין פחד כאן, נניה, תיאוריה, בסדר? איזה לא יפה, ואיזה חוצפה, ואיזה זה. טוב, אז יהיה איזה רב ענוותה, אני אגיד לה, וואי, איזה כוחות רואים שיש לך, איזה אומץ, איזה גבורה יש לך. תשמעי, חילך לאורייתא, מה? כל הכבוד, והאומץ והגבורה. כאילו, יכול להיות שהוא יעיר, תשמעי, בסוף, כדאי להוציא את זה גם. בסדר, אבל בסוף, הוא יוציא ממך דברים טובים. הקפדנות, תגיד לה, תשמעי, זה חוצפה, לא עונה לשאלות האלה. מי ששואל את יפה, אני עונה. וואי, כזה קפדן כזה, אה? מכניס כזה. תראו, לנו הייתה, אולי יש כאלה שרוצות להיות בעתיד מורות למתמטיקה, לנו הייתה, לא נעים לי תמיד שאני מזכיר את הדוגמה הזאת, אני מזכיר אותה הרבה, אבל באמת הייתה לנו מורה בכיתה ז' ביסודי, מורה למתמטיקה. שם היה לי דוגמה לקפדנות, היא כאילו, התפיסה שלה הייתה, היינו גם נחשבת כאילו הקבוצה א'1, הקבוצה הטובה של המתמטיקה, אז בטח בקבוצה הזאת, היא חשבה שצריך להיות אפס טעויות. כאילו, טעית המתמטיקה צריך לקלוט אותך. אין, לא היה לה רחמים. כאילו, ברגע שטעית המתמטיקה, היה לה גם קול של חזן. היא הייתה צורחת, וואי וואי. ואני, מהניסיון האישי, יכול להגיד לכם שזה לא נעים. טעית באיזה תרגיל במתמטיקה, וואי וואי, הרגעת שהיא הורגת אותך עוד רגע. לא עוד רגע, או לא משנה, ברגע. אבל היה באמת, היה לה עוצמות כאלה. אמא שלי אמרה לי שאישה, אמא שלי הייתה חברה שלה. וואי, וואי, אישה ממש צדיקה, כשיצא לפנסיה על הגמח לסמלות של קלות או משהו, כל מיני, הייתה ממש אישה בעלת חסד וצדיקה, פה אחד בקריאה פעם, איך שהוא יצא שגלגלנו, אומר לי, אתה מכיר את זאת וזאת, כן, זו הייתה המורה שלי. הוא אמר, וואי, עליתי ארצה, איך הייתי בן בית אצלה, הייתה מכניסה אותי אליהם הביתה, הייתה אישה צדיקה, אבל היא לא סבלה טעויות, אז זה לא בא מרוע, אבל קפדנות כזאת, אין, שתבין שלטעות, זה אין, הפלת מטוס מהאוויר עכשיו, אין כזה דבר לטעות. טוב, הקפדנות יש לה ערך, ערך בעולם. כי אם למדת אותך לא לאהוב, את ה... אז אל תהיו מורות כאלה, בסדר, תחילה שאני עושה משפט בסוגריים. לא, תקימו גמח לסמאות קלות, זה מצוין. תזמינו אנשים הביתה. אבל גם לתלמידים, קצת ברחמים, בסדר? אבל... בקשה אישית, בסדר? אתם יכולים לא לעשות. אבל בכל אופן, אבל אני עדיין חושב, הקפדנות יש לערך. לא עדיין, הקפדנות יש לערך. אז בואו, עזבו רגע מתמטיקה וזה. אבל הקפדנות יש לערך, לפעמים היא מעמידה אותנו במקום, לפעמים טוב שגם מעמדים אותנו במקום. אחרת נתאהב בשטויות שלנו. טוב שיהיה גם מישהו שיגיד, איזה בנות מפרעות אלה? מה זה השמת הזה? מה? מה קורה איתכם? מה קורה השובבות הזאת? תעזבו, טוב שמישהו גם אחת, מדריכה אחת בסניף, לא יודע, אחת, שיהיה מישהו גם שיכניס לנו קצת, מה? שקצת ייכנס בנו, כדי לנער אותנו. יש משהו טוב גם בקפדנות, הוא מנער, הוא מוציא אותך מההתאהבות יתר שלך בעצמך, ולהיות גם בצדים הלא טובים שלך, כי אם יגידו לך, וואי, קמת בוקר ב-10, איזה יופי, לפחות מ-10 עד 1 היית בשיעורים, טוב, כל הכבוד. יגיד לך הקפדן, נהדר שמ-11 עד 1 היית בשיעורים. היו גם שיעורים במדרשה מ-9 עד 11. אה, באמת, היו, אף פעם לא היית שם. לא, לא יודע, טוב לדעת, עכשיו זה מתחיל ב-11. טוב, לא, גם מ-9 עד 11 יש כמה שיעורים. טוב, טוב לפעמים שהקפדנות תכניס לך גם קצת. מה זה, מה זה לישון עד 11 כל בוקר? יאללה, תתנער. טוב, לפעמים, פעם באיזה הערה כזאת, או פעם במי שמעיר לנו, זה טוב. אז יש ערך לקפדן, אז למה לעולם יהיה אדם מלוותן כידי? ואל יהיה קפדן כשמיים. או, אז זה נראה בהמשך. יש משהו מסוכן גם בקפדן. מה המסוכן? שמרוב שהיא תיכנס ברע, חוץ משמיים, שהוא מיוחד שבמיוחדים, כדרך לרבים, הקפדנות היא מסוכנת. כי ברגע שאתה נכנס באחרים, אתה עלול לאבד את ראיית הטוב שלך. אז נכון ששמיים בשום אופן לא היה כזה. הוא ראה רק את הנקודה הרעה שאתה צריך להזיז הצידה כדי להוביל אותנו לטוב. אל המרכז והטוב. והילל, חינך אותנו, בוא נסתכל על הטוב שבכולם, ודרך זה נרומם את הטוב. אז כולם רצו לרומם את הטוב. ובין שמאי ובין הלל, הובילו את הטוב אל המקום, הובילו אותנו, סליחה, לראיית הטוב, שבעצמנו, שבאחרים. אבל הענווה הדרך שלה להשתכל חזק, להתבטל, זה הענווה, הענווה זה התבטלות, להתבטל חזק לאלוקים, ולשמוע, ולהקשיב טוב לקול האלוקי, כלומר לקול הטוב שמופיע בעולם. דרך כולם, זה הענווה, זאת הענווה. והיא ההדרכה של חזק. לעולם יהיה אדם ענוותן כי. תקשיב לכל האלוקים. למה? כי פה אפילו אם תפספס קצת, לא נורא, אבל התחנכת לטוב, זה מצוין. הקפדנות יש בה משהו מאוד מסוכן, כי היא עלולה לקחת מאיתנו את כל ראיית הטוב. כן? מרוב שאת תתרגלי להסתכל פה על הבנות ולהגיד, וואי, זאת כמה מאוחר, זאת כועסת. אז תוכל לפספס את כל הטוב שבו. אז זה מסוכן. אז שמאי לא היה כזה. שמאי היה לו ראיית הטוב נפלאה. הוא רק רצה שנראה חד וחזק את הנקודות הלא טובות כדי שנוריד אותן, ואז יישאר הטוב. וזה חשוב גם, גם לדורות שיהיה מישהו כזה. כן, כן. או, למה לא להיות קפדן כשמיים? אז תראו, אני חושב ככה, כן, זה קודם כל הרצון. מישהו, מישהי, סליחה שאני אגיד לזה כך בביטוי כזה, כן? מישהי שמאית באופי שלה, היא לא תבוא לשאול אותנו איך להיות. היא פשוט קפדנית באופי, כן? יהיה בכל חברה אחת, שתיים, כאלה, היא לא תבוא לשאול אותנו, אני חושב. היא לא תבוא לשאול, האם להיות ענוותנית כהלל או קפדנית כשמיים? גם אם נגיד לה אלף פעם להיות ענוותנית כהלל, תהיה קפדנית כשמיים. קחו את המורה הזאת למתמטיקה, תגידו לה, תראי. ענווה וזה, תגיד לה אלף פעמים, איני, טוב, לא יודע אם זה בדיוק הדוגמה, אבל כעיקרון, אתה לא יכול לחנך, יש אדם שברופיו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו קפדן, שמאי לא החליט להיות קפדן, הוא היה קפדן, הקדוש ברוך הוא ברא אותו קפדן, זה השליחות שלו, לראות איפה יש נקודות הלא טובות ושצריכים תיקון בעולם, לכן זה היה התפקיד שלו, ענק ענקים כמו שמאי, ואנחנו, מי שבמהלך הדורות יהיה כזה, אז הוא יהיה כזה, אבל אם אדם בא לשאול, מה להיות, מה אני צריך לשאוף? להיות ענוותן כהלל או קפדן כשמיים. עצם העובדה שאתה שואל כך, אז אתה, החיבור של רובנו הגדול אל הטוב הוא כמו הלל. הוא דרך הביטול אל הטוב. זאת מידת הענווה. אנחנו בעיקר צריכים להתחבר, גם שמאי היה לו בטוח ענווה עצומה וגדולה. אבל החיבור שלנו צריך להיות הענווה גם בפועל. הגילוי הענווה בפועל, כמו אצל הלל. כן, לגלות הענווה כמו אצל הלל. כי ככה אנחנו נתחבר אל הטוב האלוקי ונקשיב לו ונחבר את עצמנו הכי חזק. אל הנקודת אור והטוב שבעולם, ונוביל מאלה גם את העולם כולו, את האנשים, אל הנקודה. אז אם את שואלת איזה מדריכה להיות, ישר יגידו לך, ענוותנית כהלל. איזה קומונרית להיות, ענוותנית כהלל. קודם כל כלפי עצמך גם תהיה ענוותנית כהלל, וכלפי בנות, כן? ואיך להסתכל על בנות המדרשה רק במבט ענוותני, ולהגיד, וואי, זאת כמה יש ללמוד ממנה. נכון שהיא קמה ב-11, אבל מ-11 עד 1, איזה שאלות יש לה בשיעורים. הלוואי שתקום ב-9, יהיה עוד יותר שאלות יפות בשיעורים. בסדר, אבל מ-11 עד 1, וואי, וואי, מה את אומרת לה אפילו, שמי, כשאת נמצאת בשיעור, איזה שאלות, כזה מזוכה, כזה יפה, כל שאלה זה מזוכה. אבל את רואה שהיא גם נקודה, בסדר? את לא תעיר על זה גם כי את מנסה לחבר את עצמך לטוב שבאנשים, ולהקשיב איך יום אנחנו דרך הכל מוביל לנו את הטוב, מצוין. אתם יודעים, פעם שמעתי מאיזה רב גדול, שאפשר לשמש תלמידי חכמים ולצאת רשע. למה? כי מכל תלמיד חכם תיקח איזה נקודה חלשה שלו, תגיד, וואו, הנה, מוצר להיות כזה. לדבר לשון הרע זה לא כזה נורא. הנה, הייתי אצל איזה רב ורבנית בבית, דיברו שם קצת לשון הרע. טוב, אני מדברת לשון הרע. ושם הייתי הרב ורבנית, איך כעסו שם לפעמים ככה, על הילדים וזה? יאללה, אני כועסת על הילדים שלי גם כן. טוב, אנחנו צריכים לקחת מכל אחד את הטוב, לא איתך. בסדר, אבל יש גם נקודות חיסרון, גם אצל אנשים גדולים, בסדר? אבל אני רוצה לתנבט אני שתיד. חבר את עצמי לטוב שבכולם. להקשיב. איך אגב, הוא מדבר אל, דרך הטוב. ואפילו דרך הנקודות שנראות לא טובות, אני יכול להוציא מזה בכל זאת איזו נקודה טובה. מה? מישהו כעס, אפשר לראות, וואי, כמה לאט יש לו, כמה עוצמה יש לו. מישהי פתאום כעסה בחדר, וואי, אימא לי, אה? התחילה לכעוס, בנות, מה זה? ואני לא מסוגלת יותר. וכמה שטויות אתם מדברות פה בחדר? חלאס, מספיק. אי אפשר אחרי יום מדרשה כזה, וואי, כמה כעס היא הוציאה. טוב, בסוף אתה אומר לעצמך איזה עוצמות יש לה. חבל שזה יצא להם כעס. טוב, אתה נבטנית כאילו. יש לך איזה, טוב. זה עצם העובדה שירו את המבט הזה שלך, את ההקשבה הזאת שלך. זה טוב לך וטוב גם חינוכית כלפי אחרי. גם ממנה אנשים ימלאו את עצמם בטוב הזה שאת מרגישה, כן? אבל מישהו קפדן כשמיים, הוא יהיה שמיים בלב אחי, כן? טוב תמיד יש בחברה, אחת, שניים כאלה, כן? מחנך או מחנכת אחת כזאת. אני לדעתי, טוב, מה איתם? הם לא יבואו לשאול. ואם תגיד להם אחרת, זה לא יעזור לך, מה? יש להם את זה באופי, מה? יש להם את זה באישיות, הם לא יכולים להיות אחרים. יש להם את השליחות שלהם. אבל רוב העולם שמתלבט איך להיות, שיהיה ענוותן כזה. זה הגמרא אמרה לנו. כי הענוותנות צריכה להוביל את העולם בסוף. כי הענוותנות היא הדרך שלנו לחבר את עצמנו לאלוקים. דרך שלנו לחבר את עצמנו לטוב. ומילא לחשוף את הטוב, בסדר? ולגלות את הטוב של אלוקים בעולם. כן? אז זה הדרכת הגמרא. לעולם יד... אז קפדנות היא לא רעה. למישהו מתאים להיות קפדן. אבל לרוב העולם לא טוב להתחנך כך. כי מקפדנות נגיע לרוע. ולהסתכל על רוע, כן? או לאהוב רוע חלילה. או להיכנס בכל ולא לראות את הטוב. זה הנקודה העיקרית, כן? נפספס את האלוקים, נפספס את הטוב. בסדר, אז נתחיל בסדר, ואז כן, כן. זה שאלה, האמת, שאלה מאוד מאוד טובה. את יודעת שאומרים בשם הרב צבי יהודה הכהן קוק, שהוא אמר שהוא הנאלץ בדור שלנו להיות לפעמים גם מבטן ולפעמים גם קפדן, משמע כמוך. שיש לפעמים אנשים שהשליחות שלהם כפולה, זה נכון. אני גם חושב שאת צודקת, זה לא או-או. זה השאלה מה דומיננטי יותר אצלנו. כל אדם צריך להיות גם קצת קפדן, זה נכון. אי אפשר רק ענוותן. ואימא שתהיה רק ענוותנית, פעם איזה, אם אישה אחת אמרה לאשתי באגן משחקים, הילד שלה נשך ילדים אחרים. אמרה לה מה לעשות, ואני כל כך אוהב את הילד שלי. לא יכולה להגיד לו לא. טוב, אבל למה אחרים אשמים שאת אומרת להגיד לו לא? כן, בסדר, את לא יכולה להעיר לו, את לא יכולה להיות קפדנית. לא, לא מסוגלת. היא צודקת, לא, מתארת שלו כזה, מן הסתם. כזה מתוק וחמוד, מה להגיד לו, תשמע, חבר'ה, אבל אל תנצוח ילדים. נורא לא נעים, בסדר, שיסבלו קצת. לא, זה לא נכון, כן. יותר יפה, כן, להגיד. אז נכון, את צודקת. אין אבא או אמא שמסוגלים להיות רק כאן ותנית, כן. חוץ מזה, בדרך כלל בכל בני זוג יש אחד שהוא קצת יותר לפה וקצת יותר לשם, כן. אז זה טוב. שהוא איזון כזה, כן. אבל זה נכון, כולנו צריכים להיות הוותנים כאילו, בתוך זה צריך להיות גם קפדנות מסוימת, לכן זה טוב, את צודקת מאוד. טוב לנו לדעת שיש קפדנות כשווה, שווה זה קיצוני. גם לנו שצריך להיות בעיקר הוותנים כאילו, טוב שיהיה משהו, כן. בסוף את לא יכולה להיות לא מדריכה ולא קומונרית ולא מורה מוצלחת, אם לא יהיה לך משהו של קפדנות, ולפעמים בכל זאת קצת יהיה לך איזו יציאה, מה? חייב להיות, אפילו חייב להיות. השאלה מה דומיננטי, מה יותר דומיננטי? הוותנות כאילו אצל שוב רובנו הגדול יהיה יותר דומיננטי. כי היא מחנכת אותנו באמת, לראיית הטוב. אחרת אם נחנך את עצמנו לקפדנות, או צודקת בעיקר שקפדנות תהיה הדומיננטית אצלנו, זה יכול להיות מאוד קטלני, מסוכן. נאבד את כל ראיית הטוב כאן, כן? שזה אוי ואבוי, זה לאבד את אלוקים שבאנו. זה לא לראות את אלוקים מופיע בעולם, זה נורא לא נורא, כן? בסדר? אז זה הנקודה, כן? אני חושב. אז רק עוד מי שרצה לשאול ופספסנו אותה, אני חושב. כן, כן. לא, קפדנות היא לא ראיית רע, זהו, ראיית רע זה באמת לא טוב, קפדנות היא ראיית הטוב, אבל מתוך שהיא רואה את הטוב היא לא מסוגלת לתת מקום לשום דבר שהוא לא הטוב, שהוא לא הטוב, זה הקפדנות. היא יוצאת נגד כל דבר שהוא מפספס את הטוב, שהוא לא הטוב. כן, צריך להיות. צריך להיות לפעמים ביקורתי, נקרא לזה כך, הוא רואה את כל מה שמוצא את הטוב כדי שנגיע לטוב. כי שמאי אומר, לא נגיע לעולם אל הטוב אם ניתן כל המקום לבקורות דברים שהם לא טובים. אז הוא ראה מאוד את הטוב. הוא מאוד שיבח אנשים על הטוב שבהם. אבל הוא העיר הרבה על הנקודות האלה, כן? ואם הוא ראה במאורה מסוימת פיסוס של הטוב, הוא העיר. כן? הנה בא אליו אדם ורצה את כל התורה רגל אחד. לא תחפור במתה מיליאן. כי היה לו חשוב להדגיש לדור, לא, אין דבר כזה. מה שטוב טוב, מה שלא טוב, לא טוב. אה? מה שלא טוב, זה לא טוב.
למה?
הענווה, המנווה היא ביטול. ביטול לאלוקים. ביטול לאלוקים גורל לנו בעצם לפגוש את הטוב האלוקי שמונח בכל דבר. כי אלוקים הוא טוב, טוב השם הכל. הוא שלח המון טוב לתוך העולם, אנחנו צריכים להקשיב לו. ואנשים, הנוותנים, הם מקשיבים. כמו אילם. מקשיבים. הם מקשיבים. מקשיבים לטוב האלוקי. זה מקשבה, ביטול כזה, כן? לפני שהם מגיבים ומדברים, קודם כל מתבטלים ושומעים את הטוב האלוקי הענק שמתגלה בכל. מתוך זה הם גם מגיבים למציאות, כן? הם גם מבררים אותה, בסדר? אז בואו אם ככה נתקדם דרך העקרונות האלה שלימד אותנו פה הרב קוק, הגמרא ודרך זה הרב קוק, והרב קוק מסביר. חוק אמרה וזלון אשר עשה את הכל תראה את הטוב והציל. אז שגם כל הדברים הרחוקים, בכוח הגלי המוטבט, תביא את החיים, לספחה מן הטוב, להשתבש ולתריד היושר והתיקון הנאה שבחיים. אז הנבטנות לא רק רואה את הטוב בדבר שהכי קל לראות, בטוב עצמו. אפילו דברים שנראים רחוקים מהטוב, יודעת איך לספח אותם בסוף אל הטוב, מה? יודעת איך לספח אותם בסוף אל הטוב, כן? מי שקמה מאוחר אומרת לה, וואי, נראה שאת אוהבת לישון. וואי, איזה יפה זה שאת אוהבת ליהנות מהחיים. אפשר ליהנות גם בלי לישון כל כך, אבל זה יפה. זה השמו שאת אוהבת ליהנות מהחיים, זה דבר נהדר. צריכים בוא ליהנות מהחיים, לשמוח בחיים, זה דבר נהדר, יופי. בואי אני אגיד לך משהו, לפעמים אפשר ליהנות מהם גם בתשע, בסדר, זה גם טוב. לא חייב להתחיל ליהנות מהם רק ב-11. טוב, אבל אפשר ליהנות עוד יותר טוב, בסדר. אבל יפה, שאת אוהבת ליהנות מהחיים. באמת לצאת מהשמיכה בקריאת ארבע ביום קר, צריך הרבה כוחות נפש בשביל זה, כן? הרבה כוחות נפש בשביל זה. בטח שאין לך משהו מחייב כל כך, כלומר, כמו שירות לאומי או משהו שמתים אותך ב-8 או 9, והמדרשה ימחלו לך כנראה אם תקומי. יהיו פה כולם מבטנים כאילו, סתם. אז ינחלו לך, טוב. אז זה נכון, זה קשה. טוב, וכולי וכולי. אבל עדיין זה טוב. להוציא נקודה טוב מכל דבר זה המון הקשבה. והאזנה. ואת ממש נתונה לזה חזק. להתבטא לאלוקים. זה בעצם להתבטא לאלוקים. להקשיב חזק לכל הטוב המופיע דרך המון אנשים, זה בעצם להתבטא לאלוקים. ולראות איך אלוקים מופיע והטוב שלו מופיע דרך הרבה בני אדם. זה בסדר? אז מולה הקפדנות היא אחרת. הקפדנות הוא אומר, יש לה כמובן ערך, ערך גדול אפילו. הנבטנות, תראה, זה כבר נשאר למדנו, להשתמש בהן דרית היושר, הקפדנות אומנם זה באמת להראות לדעת כי המרכז שלנו כל דרך הנבטנות צריך לבנות, הוא רק הטובה הצדק. ואני אגן למה זה עשו למות, כי כל הצדים מגלים כמו שהם בניבולם, הם הם הדרכי הטובה והנכון. כי הנבטנות יש בה גם סכנה, זה נכון. אם לא היה שמי בעולם, או אם לא היו בכלל אנשים קפדנים בעולם, יכולנו לחשוב שלהיכשל במתמטיקה זה דבר נהדר. להפך, האידיאל זה להיכשל בתרגיל. אם אין לך איזה מורה בום כזאת, אה? טוב, עדיין לא היה קל עם זה, לא להיות כך, אבל לבכל זאת, אם לא היה מורה כזאת, אולי, יכול להיות בסוף למדת מזה. להיכשל, באמת דבר נורא, למה להיכשל? למה לא לחשוב קודם ולא להיכשל? בסדר, נכון. אבל זה ערך מוגבל, שאנשים מסוימים טוב שהם מקרינים אותו, אה? אבל טוב שיהיה את זה, אבל במינון מאוד מסוים. אבל חשוב את זה, חשוב. כמו שמי שאמר קודם, לכל הנבטן חשוב גם שיהיה קצת קפדנות. בטח חשוב שיהיו אנשים כאלה שיקרינו את זה חזק. כי אחרת כל שאלה במדרשה שנשאל, תגידו טוב, תמיד יגידו לנו איזה שאלה טובה, איזה שאלה מצוינת. יאללה, מה אכפת לך, לא חושבת אפילו על מה שאת שואלת. אפשר לשאול שאלה, כן, מה רב, מה השעה, לא סתם. לא, את לא חושבת, כל שאלה זו יגידו לך, וואי, איזה שאלה עמוקה, חיכיתי כל השיעור שמי שתשאל מה השעה, סתם, לא, בסדר. טוב שיהיה איזה מישהו קפדן, אני אגיד, מה השעה, איך זה קשור לשיעור, למה זה, בסדר. יאללה, קצת שם לנו ברקס. מעמיד לנו במקום, בסדר, העיקר צריך אותנו ותנות, שנקשיב, נאהב כל שאלה שלנו. באמת, בדרך כלל השאלות הן באמת עמוקות, תומנות בתוכן משהו עמוק. וטוב שיהיה מישהו בטל לאלוקים, בטל לטוב שבנו, בטל לכל שאלה שבנו מרגיש בה, כן, איזה נקודת אור וטוב וחוכמה. בסדר, זה צריך להיות הדבר הדומיננטי. מדי פעם, טוב שיש גם קצת קפדנות, כן, פעם. שמעמידה במקום כדי שלא נתאהב בדברים הלא טובים, זה הסכנה בהנבטנות. סכנה בהנבטנות לפעמים שהיא יכולה להעיב עלינו גם את הצדדי השפל. והצדדים הנמוכים שבנו. ואז השבט הכי מופרע יכול לחשוב שהוא השבט הכי טוב בעולם. לא, לא אוהבים את המופרעות שלכם, אוהבים את הכוחות שלכם. זה שני דברים. בסדר, דרך ההשתוללות שלכם זיהינו שיש לכם כוחות. עכשיו צריך להוביל אותם אל הטוב. והקפדן יגיד להם את זה, שמו, ככה, ככה לא, ככה אי אפשר לאהוב אתכם בכלל. מה? בסדר? זה גם צודק, כן? בסדר? זה גם צודק. כן, כן.
ושרון, לחלק את הקפדנות לשתיים,
זה קפדנות
מועילה,
כאילו שדור, שהגיעה
לנושא
בקטע טוב. כן. זה קפדנות
שבאמת
תורסת, אם יהיה... ודאי, ודאי, אני מסכים איתך. והקפדנות של שמה הייתה מזוככת, נקייה לגמרי. וממנה משתלשל לדורות עוד אנשים כאלה, שיכולים להיות קפדנים מזוכחים. אבל בדרך כלל, אדם יבוא לשאול אותנו, האם להיות כך או כך, נרחיק אותו מהקפדנות. כי עלה להיות הקפדנות כמו שאת אומרת, הגועה, וזה מצרנים מאוד. מהקפדנות הטובה בקלות אפשר להגיע לקפדנות גבוהה. אז גם מהענוותנות הטובה אפשר להגיע, פחות נורא. אז הוא הקשיב לאלוקים ונתן יותר מדי מקום ליותר מדי דברים. איכשהו, לא נורא. אבל מהקפדנות להגיע לקפדנות, זה בעיה. סתם, זה בהומור, אני אספר לכם קצת. לנו היה שני רמים. סליחה שנזכרתי בזה הרגע, זה גם סיפור שאני אוהב לספר. אבל כשהיינו בכיתה י"א, היה שני רמים. האחד, הרם של הכיתה הפיזיקלית, מתמטיקה, פיזיקה, הריאלית. אצלנו זה התחלק, הילדים שלי כבר לא. אצלנו לפי מגמות, מהייתי מאיר, היה גם חלוקה של הכיתות. כאילו, זה התחלק לפי מגמות. הילדים שלי זה אחרת, הכיתות והמגמות בנפרד. עכשיו ככה זה, אז היה הרמים של הגמרא התחלקו לפי המגמות. אז הרמים, הרם של הפיזיקלית, של הריאלית, של הפיזיקלית, מתמטיקה, הוא היה רם מעניין כזה. הוא רק ראיית הטוב ממש. אפילו מי שהזכירה, קצת קפדנות לא היה לו. הכל אצלו היה טוב. הכיתה שלו הייתה באה, הרב, פתאום היו אצלו לפני שבת, היינו פנימייה, לפעמים צריך להישאר לשבת. 15-20 חבר'ה מהכיתה שלו לא מרגישים טובה, מאחל לכל אחד רפואה שלמה ותרגיש טוב, תחזור אלינו מלא כוחות. לא היה לו, והיית שואל את השאלה גם בסדרים, או גם בזה, תמיד, וואי, הוא היה כזה מאיר פנים, הוא היה תלמיד חכם רציני, תמיד הוא היה מוצא משהו בשאלות שלך. היה לו ממש אהבה כזאת. הרם שלנו, אנחנו היינו הכיתה, מגמה אחרת, לא שני, קראו לנו הכיתה, היא דווקא יהדות תורנית, שלא תזלו בנו, סתם, יהדות תורנית היינו. מחשבת ישראל, תנ"ך מוגבר, אני חושב. וגמרא, מחשבת ישראל, תנ"ך מוגבר. אבל זה היה כיתה אחרת, אבל הרם שלנו היה קצת יותר עם נטייה לקפדנות, לפחות ודאי עם נטייה לחשדנות. הוא אצלנו, היו לפעמים כמה שלא הרגישו טוב, גם אותם מוריד מזה, וגילה להם שהם כן מרגישים טוב. לא, אבל לא היו אצלנו כל כך הרבה כאלה דברים, ואם שאלנו שטויות, הוא ידע להגיד לנו טוב שאנחנו אומרים שטויות. ובקיצור, הוא גם היה טיפוס כזה, חמד, תמיד אמרנו חבל שלא עבד בשבק. איפה שלא רצית לפגוש אותו, שם פגשת אותו. כאילו הלכת לחדר לישון ב-12 כזה, סוף סדר, 12 ורבע וחצי, רבע לאחד נגמר השדר. אמרת, יאללה, אני תופס תנומה איזה חצי שעה, בכניסה הפנימיה הוא עומד. לא יודע, תמיד לא ידעת איפה הוא יודע לעמוד, איפה שלא צריך, או איפה שכן צריך. תמיד הוא כבר ידע גם את כל הטריקים, ידע שלפני שבת ארגון, החבר'ה רוצים לברוח לסניף. אז הוא היה עושה את עצמו, יורד לתחנת אוטובוס, עולה בחזרה, פוגש את כל אלה שרצים לאוטובוס, הוא אומר לה, טוב, לא יודע, אתם רואות, אחר, מי חינך יותר? נשאיר את זה לחידה, לא יודע להגיד. דווקא בתור דמות הרב הזה של הריאלי, זה מונח לי חזק. ואתה אומר, לא יודע להגיד מי חינך יותר. היום לא היו מקבלים אותו לישיבה תיכונית, זה היה מוגזם, בלי קפדנות שם בכלל, מה? זה כבר היה אובר קצת, אבל בסדר, נכון, אבל צריך, בסוף, לא יודע, אתה רואות, מה מחנך. אבל הנה, הרם שלנו לא רצה להיות קפדן, הוא היה קפדן, לא נימדתי להגיד, כן? הוא לא שאל אם להיות קפדן, היה לו אופי כזה, הוא קפדני יותר. ויש, כשאתה בא לשאול, אנו ותנקים. אני מסכים, זה נכון. ודאי בדורנו, הנוותנות כהלל תכחב עוד יותר, נכון. תכחב עוד יותר. אם כי, יש שיגידו לך, שדווקא בגלל זה צריך קצת גם קפדנות לפחות. טיפה, משהו, מה? קצת קפדנות צריך. אולי גם צודקים, אני לא יודע, מה? יהיה הלכה כשמיים. לא יהיה פשוט הבדל, לא יהיה צריך. הנוותנות והקפדנות יתאחדו פשוט. יהיה כל כך הרבה טוב, לא יהיה על מה להקפיד. נראה לי. זה פשוט יתאחד ביחד. נוכל להיות ממש ממש קפדנים, אבל פשוט נראה את הטוב כל הזמן. אז יכול להיות שיתכן, הדברים יתכן. פשוט יהיה לנו המון המון טוב. בכל אופן, אשר עשה את הרגיל, אז בואו נראה. והקפדנות עונה נראה לראות לדעת כי מרכז שלה וכל צדדיה אחרי אמצעתיהם צריכים לפנות רק הטוב והצדק, על זה מרזל ללמוס, וכל הצדדים מתגלים כמו שהם בניבולם, הם מדרכי הטובה והנכון. על כן, אדון כל המעשים שתל בעולמו, מאורות גדולים חכמי לב, הלל ושמאי. להורות את המין האנושי אורחות צדק. אז חלילה לחשוב ששמאי לא היה ענב, היה ענב. אלא בהוצאה אל הפועל, כשהוא גילה את עצמו, היה על ידי הקפדנות. אלא, כמו שדיברנו כבר קודם, אבל לא לחכות את זה. מישהו כזה הוא כזה. במהלך הדור בן הסתם יהיו גם כמה עם נטיות חזקות כאלה. אז הוא לא יבוא לשאול. אבל כשאנשים יבואו לשאול, נגיד להם, לך מהר לנוותנות. כי זה הדרך לרבות, להתבטל. ומפה רצינו להתחבר טוב עם מידת הנאה. מידת הנאה בעצם זה הביטול המוחלט לאלוקים. היינו לטוב האלוקי שמתגלה. היינו לטוב האלוקי שמתגלה. גם לטוב שמתגלה בך, כן, אבל לטוב שמתגלה במילה בכולם. טוב שמתגלה במילה בכולם. אני אגיד לכם, אני, כשהייתי בשיעור א', בישיבה גבוהה, הלכתי לשאול את אחד הרבנים שלנו, האם מותר לי לשמוח כשאני שואל שאלה טובה בשיעור, או זה גאווה? שואל שאלה, ואני רואה שמבסוטי מהשאלה שאלה. הוא אמר, מותר, וזה אפילו מצוין, בתנאי שגם מחבר שלך שואל שאלה טובה, אתה גם שמח באותה מידה. כי אתה שמח על השאלה הטובה, לא על זה שאתה שאלת. אני מוריד משהו, כי זה נראה לי דרישה מופרזת. בתנאי שחבר שלך שואל, אתה גם כן שמח. אתה באותה מידה אנשים. אולי באותה מידה זה אנשים מאוד נעלים, כן. אבל באמת הענווה אוהבת את הטוב. היא אוהבת כל כך את הטוב, שבכל דבר טוב שמתגלה היא שמחה. שמחה, שמחה, שמחה. זאת הענווה. היא בטלה לאלוקים, בין בטלה לטוב האלוקי שמתגלה. אז היא ממש שמחה. בכל טוב האלוקי שבעולם שמתגלה היא שמחה. זאת הלמה. יסוד הלמה, כן. השמחה, הביטול לאלוקים, מלא השמחה העצובה. מלא, מה זה משנה אם זה מתגלה באמת דרכי, דרכו, דרכה, דרכו, כן, תשאר. מי שיגנה פה טיול יפה, יפה. את כוח שמחה, כי יש לך ענבה. את שמחה נורא, שיש טוב שמתגלה. טוב שמתגלה דרכי, טוב שמתגלה דרך אחרים. כן, זאת הלמה. כי בטלה לאלוקים. אחרי, מתוך הביטול לאלוקים, היא רואה, מזהה את הטוב האלוקי המתגלה בכל דבר. זאת הענבה, היסוד של הענבה. אז זה אילה. אז בואו נמשיך קצת פה. והטוב על מה אני אקשר? כי כל הצדדים מתגלים בנבולה, וזה הקפדנות. שתי מאוד עולים לראות תמין האנושי וחוד צדק. מחובבים מזהות שונות של ענקי הרוח, שברור רמדם גדעת אבשם ברורים תאר לעצמם. איך להוריד את הדרך ואת בני דורם, והגן גדול דורם באים בכוחם הנשגה. ויש מהם שפנו לפי כישונה לקבוד דרך המרכזי, ללמד עצם היסוד. זה אילה. שנבנה... לא, לא, סליחה, זה שמיים. למד עצם היסוד של מרכז השם שנה על פי הקפדנות. והמחאה, סליחה, זה שמיים. יותר נמרצה לכל נטייה זרה ומובטת. מי שכמו שמי ותלמידי שמי, בום, מה? אין, כל נטייה זרה מובטת, מחאה. אם הייתם נולדות במדרשת שמי, חייכם היו אולי קשים יותר, אבל מחנכים מאוד. מי שהייתה שורדת את זה, יכול להיות שהיה לה טוב. שואלת שאלה לא טובה, המון אחרי רגע, זה לא לעניין. שאלה הבאה, מי שעוד רוצה לשאול שאלה, גם זה לא לעניין? את עוד רצית לשאול, או, זהו, שאלה, שאלה. לאט לאט היינו מתחנכים, אה? איזה שאלות היו לנו, רק לעניין. טוב. אולי מי שהייתה שורדת, לא יודע כמה היו, איך היא אמרה, בדורנו בכלל. כן, אם היו למדרשה הזאת תלמידים, כמה היו שורדים בה, אני לא יודע, אבל בסדר, אבל מי שהיה שורד, הייתה יוצאת יופי. בסדר, היו חנכים אותה, כמו שצריך, מה? את אומרת משהו בשיעור אומר לעצמי, דברי בחוכמה. נגידי משהו יותר עמוק, יותר פנימי, לא ככה, בסדר. תחשבי עוד 10 דקות, תחזרי עוד פעם. בסדר, תמי משהו יותר, בסדר. שרדתם את זה, וואי, הייתי מצאות ענקיות כמו שמה. אבל זה קשה לנו, נכון. הדרך לרבים לא כזאת, בטח לא בדורנו. אבל תדעו לכם, זה חשוב. חשוב כאן שהייתה הדרך כזאת. לא רק שהייתה, היא עדיין הובה בתוכנו. קצת לפעמים, חשוב שהיא תהיה. ולפעמים גם אצל אנשים מסוימים היא ממש קיימת. וטוב שהיא קיימת, כי זה השליחות שלהם. לעצן אותם, תת לנו איזה מבט כזה גם.
אז אם היינו, כאילו, אז בעצם התלמידים ששמה היו יותר גדולים מהתלמידים
שלהם. במובן מסוים, כן, הגמרא אומרת. חריף יפה, כתוב, אומר. הם היו יותר חריפים, כתוב. היה חריפות מיוחדת כזאת. חדות. כן, היו כנראה מיוחדים, כמו שמיים, דבקו בשמיים. רק כתוב שהם לא היו הרוב, אפשר גם להבין למה. הרוב היו תלמידי הלל, לכן הלכה כאילו. רוב העולם כאלה, רוב התלמידים גם היו כמו הלל. אבל תלמידי שמיים כתוב כמו מחד עדי תפי. היה להם חדות מיוחדת כזו. איזו עוצמתי כזאת, מה? זה חד, זה חזק. זה לא מבטר, אה? זה בעוצמה. בכל אופן, בוראים להם דרך לעצמה, להדריך את עצמה, ראינו, ראינו, ראינו. ושברו למד גודל כישרון המרכז, איך לבקורו לחולל נפלאות, להפוך את הדברים תפילים למען תעודתו. זה אילן. ללמוד די לחולל את המגמה הפנימית, תחליט היותר נשגבת, כל מהזרע לשם שמיים. זה היה המקום שמנו התפלגו הדעות האדירים, הלל ושמיים. זה פעל בהנבטנותו להורות על איכות, תכלית החיים, על המרכז, על הצד הטוב. זה פעל להורות על הצד הכמותי. לדעת איפה יש טוב ואיפה יש טוב. זה נקרא הצד הכמותי. האיכות זה לרומם ולעלות ולהבחין את הטוב הזה ולרומם ולעלות אותו. ולראות איך בכל דבר תמון הטוב, הקפדנות היא באה להראות אבל איפה בכל זאת מונח הטוב ובכל זאת מונח הרע, להטביע את עבודה מקומו הראוי. כן, באלו הענקים ולעמוד כאש להעיר, אין לדון כלל מי עדיף ממי. אנחנו לא יכולים, וזה גם לא הייתה מעולם השאלה בגמרא, מי יותר טוב, הלל או שמיים? בשום פנים ואופן. כי שניהם אדירים, ענקיים, וצריך את שניהם, והם גם לימדו אותנו לדורות. לפחות קצת, כמו שאמרת קודם, נכון, להיות קפדנים. קצת צריך. אפילו משמיים למדנו המון. קצת לאישיות שלנו, לא לוותר לעצמנו כל הזמן, כן? להיות גם קפדנים באיזה מקום. אבל עדיין תשאל השאלה כמו שאלה דורות, מה להיות דומיננטי? מה יהיה דומיננטי באישיות שלנו? חוץ מאנשים מיוחדים, כמו שאלה, הם לא יבואו לשאול. הם באופיים יהיו כאלה, בטבעם יהיו כאלה. אבל בדרך כלל, מי שיבוא לשאול, פה הייתה השאלה בגמרא, מה נגידו, כן? אז אין לנו שום ביקורת על שמיים, חס וחלילה. הוא היה צריך להיות כזה. ואם לא היה שמיים בעולם, גם הלבטנות הייתה קורסת. והייתה מלמד דברים לא טובים. ובזכות שמיים, הלבטנות הצליחה. רק בזכות שמיים. גם בזכות שמיים. הלבטנות הצליחה. ובכל זאת, ההדרכה לא להיות כמו שמיים, אלא להיות כמו אלה. כי חייבים להיות. כי אחרת נפסס את כל הביטול לקדוש ברוך הוא. את כל הביטול לטוב האלוקי. ולא נגלה את הטוב האלוקי המתגלה בעולם. זה היום מנורא. אז נפסס, ואפילו שמיים חס עלינו. בסוף כי נפסס את הדבר הכי חשוב, שגם שמיים רוצה שיהיה. שיש טוב אלוקי בעולם, וזה העיקר כמובן. כי מתגלה בהמון המון טוב דרכנו. ואם את זה נפספס, אוי ואבוי. איך נפספס דבר כל כך, כל כך, כל כך משמעותי. כל כך אמיתי ונכון, ושצריך ללוות אותנו כל חיינו. לראות את זה בעצמנו, בילדים שבנו, בתלמידים שלנו, בחברים שלנו, חברות שלנו, כן? חייבים. את הצד הזה חייבים לראות, כן? את הצד הזה חייבים לראות. וואי, זה דבר נהדר. זה דבר אדיר. זה נקודה עצומה שלמד אותנו ילד. ואפילו לפעמים זה נראה לך רע, תחפש. בעומק של העומק, תמצא. מה? תמצא פה, בסדר? זה נקודות של אור, של טוב. ואז תאיר את זה כל כך במציאות, שמילא אנשים יתחברו לא לרע של מה שהיה להם, אלא לטוב שלו. דרך כאילו נקודה שאתה פחות טובה, בסוף זה אינטרסה יותר, כן? זה הכישרון הגדול של הלל. זה הכישרון הגדול שלו. כאילו איזה מה יותר נאה, כל אחד פועל את פעולתו, אמנם רק יחידים. אין את שנה צריכים להיות מופת על דרך חיים. יש אנשים יחידים, אני חושב עד היום, זה תוספת שלי, שלא באים לשאול. הם גם צודקים שלא באים לשאול. הם כאלה. הם כאלה. אנשים שבטבעם קפדנים, וזה מאוד אמיתי להם, הם בצדק לא ישאלו. וגם אני אומר, תגיד להם הפוך. תגיד להם, תשמעו, תהיו על ותנים כאלה. אבל לא מסוגל. מה אתה עושה לחיים שלו? זה טבעו, לעשות, צריך לראות באיזה תפקיד יהיה לו. אולי לא כדאי שיהיה ראש מכינה, ראש מדרשה, היום בדורנו, כמו שהיא אמרה. ראש ישיבה, כדאי תפקיד אחר, אני לא יודע בדיוק, כן? אבל צריך אותו. צריך את האנשים האלה. הכרחי שיהיו אנשים כאלה. אבל לא יודע באיזשהו באיזה תפקיד, אבל הם יעמיד אותנו במקום. וטוב שנדע לפעמים, שיהיה לנו בראש באיזה מקום, גם אנשים כאלה. שנדע, וואי, אני לא יכול לאהוב את הרע שלי כמו שבאמת, זה לא יפה לאהוב רע, מה? זה היה כמותי הרב כל קורא, האיכות זה לאהוב את הטוב ולהעמיק עוד יותר, בסדר? את הטוב, שקיים בכל דבר, אז רק בואו נסיים להיום, אז אני כבר אגיד בעל פה. רוב הדעה מצריך להעמיד למופת אנשי רוח גדולי נפש, אז אלה זה כובד דף המצולם, ולכן הענווה, טוב, אז אני כבר אגיד את זה בעל פה. ואז כבר אמרנו את זה בעל פה בעצם, שהענווה היא הדרך לרבים. כי אז כבר בואו נסיים בזה, הדרך לרבים בסוף היא הענווה. כי מזה רצינו לחבר את עצמנו, ולא נשאר גם לפעם הבאה למידת הענווה. מידת הענווה היא ההקשבה העצומה לכל השם המתגלה בעולם, או לכל הטוב האלוקי המתגלה בעולם. אני מבטאת את זה, כן? בלי הביטול, אם היינו מחזיקים מעצמנו, היינו מאוד מאוד ביקורתיים. לא, אנחנו לא באים בביקורתי, אנחנו באים לבמה של הקשבה. חייב להיות, זה הענווה. והיא בטלה לגמרי, מקשיבה לגמרי. גם לכל הטוב שבי, אבל לכל הטוב שנמצא בכל העולם, בכל המציאות. חייב לעבוד את זה. וזה צריך להיות הדבר הדומיננטי. זה הנבטן כאילו. מפה באנו למידת הענווה. מידת הענווה, עניינה זה עניינה בעצם. ועניינה לחבר אותנו חזק לנקי. לכן היא יסוד ושורש לכל המידות. כאילו בלי מידת הענווה, בעצם אפשר לעבוד את השם באמת. זה חייב להיות הסוד. הנבטנות להיות כאילו. כי מידת הענווה מלמדת אותנו להקשיב לאלוקים. להקשיב לאיזה שאלוקים נוכח בחיים. איפה? דרך החברות שלנו. דרך כל מה שאנחנו פוגשים. אלוקים נוכח בחיים. כל היום את פוגשת את אלוקים. דרך כל מיני שיעורים, אבל גם דרך כל מיני, כן? גם בשירות לאומי פגשת את אלוקים, לא הולך דרך שיעורים כל היום. כי פגשת, או בנות שידרת, או בנות של זה, או אנשים מבוגרים, או אנשים כאלה. פגשת דרך זה את אלוקים. בעזרת השם, אני מקווה כך, כן? פגשת דרך זה את אלוקים. כי פגשת המון דברים טובים בדרך. אז זה מצוין. זה הענווה. הענווה מקשיבה חזק לאלוקים. חזק. בטלה לאלוקים. מאמינה כל כך שאלוקים נמצא פה, מקשיבה לו חזק. מקשיבה לו חזק, זה לא מקשיבה לכל הטוב שמתגלה. ולעולם יהיה אדם ומתן כהילן. לעולם יהיה אדם מקשיב כזה כמו הילן, משדל את עצמו להקשיב כמו הילן, לכל ולעוצמות הטוב המתגלות. המתגלות בעולמים. אז גם הקפדנות היא מלאת ענווה, קפדנות של שמיים. אבל כמו שאמרו יפה, לולי שמיים זה מסוכן. תלוי להיות קפדן ובלי ענווה באמת. ביקורתי כזה, לא מקשיב לאלוקים. כן? רק נמצא תחת חוש הביקורת של עצמך ומבקר את הכל. זה כבר מצרני ועלול להוביל גם לגאווה. כן? זה כמובן לא היה של שמיים, זה עלול להוביל. מקומות כאלה כמו שגאווה, מסתכלות ביקורתי, וכל דבר לבקר, וכל דבר להסתכל, וכל דבר לזהות דווקא דברים הלא טובים, זה כבר מסוכן. זה כבר דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן. צריך ממש להתאמץ להיות הבטנים כאילו, כן? להתגבר על כל הקפדני הזה שבתוכנו בדרך כלל, ולמצוא את הענווה שבתוכנו. למצוא את הענווה שבתוכנו. למצוא את ההקשבה שבתוכנו, כן? איך אנחנו מסוגלים דרך כל דבר להקשיב לאלוקים. להקשיב לטוב של אלוקים שמתגלה. טוב, אז זה למדנו להיום, זה בין פתיחה כזו, למידת הענווה. ובעזרת השם בלי נדר, אני מקווה שפעם, פעמיים עוד, נמשיך עם המידה הזאת, שהיא מידה מאוד, אני חושב, יסודית, שורשית במידות. היא באמת מפגישה אותה עם אלוקים. אחרי זה, מתוך זה, משתלשלות עוד, כמובן, מידות טובות שקיבלה, בעזרת השם, איך להפנים ואיך להתנהג ואיך לפגוש את אלוקים, דרך עוד צדדים שונים שבחיים. טוב, שלום.